הרב מדבר. אני אוכל.
תוך כדי שהרב דניאל והרב גרשן דיברו, אז ככה לקחתם לי חלק מהדברים והזכרתם לי חלק מהדברים. אז באמת דובר פה באמת על המוסריות הגבוהה שיש לו, שהייתה לו, סוחר גם כשהוא היה ילד קטן, בן 4, והוא למד אצל הרבה בחיידר שאסור לגזול, ומי שגזל אז צריך להשיב את הגזלה, ילד בן 4, משהו כזה, אז הוא לקח תפוחים שהוא סחב מהמקולת, בתור ילד קטן, והחזיר אותם. כמו שהרב גרשון אומר, הוא שמע שדבר אסור, מיד הוא היה מקיים את זה, בלי בכלל למצמץ, בלי כמעט, לא שלא היה עבודת יצר. מי אומר את זה? אחד מגדולי בעלי מוצר, רבי ירוחם או משהו כזה, שתמיד אוהבים לספר את הסיפורים על הצדיקים כשהם כבר בני 80 גדולי ישראל, אבל לא מבינים את כל הדרך הקשה של ההתעלות שהם עשו עד שהם הגיעו לדרגה הזאת. גם לחפץ חיים היו איסורים גדולים מאוד בעבודת השם שלו, למשל בשמירת הלשון. הוא לא ביום אחד מגיע לדרגה כזאת של לשון נקייה לחלוטין. אבל אנחנו אוהבים לספר את הסיפורים כבר של הגמר, של סוף הדרך. אבל על כל פנים, זה, כשרואים את התוצאה הסופית, זה גורם לנו לתרומם סנטימטר מאיפה שאנחנו נמצאים. באמת, כמו שהרב גרשון אמר, הייתה לו חנות, והיה עוד חנות בעיר לידו. ולכן הוא לא רצה כאילו לקפח את השכר של, את הרווחים של בעל החנות השנייה, למרות שזה לא נכון. פעם דיברנו על זה בעבר, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אבל כדי שלא יראה, הוא היה סוגר את דלת החנות. סוגר את דלת החנות שחשבו שזה סגור. והיה, כן, חלון אחורי, כאילו איזה כניסה אחורית, ושם, משם הוא היה מוכר. וגם זה, היו כולם מגיעים בחלון האחורי. מה היה עושה? היה סוגר כמעט את החנות רוב שעות היום. שעתיים ביום היה פותח. כולם היו מחכים לאותם שעתיים שחפץ חיים פותח, ולבוא לקנות דווקא אצל הצדיק הזה. אז כמה הוא היה, המוסריות שלו הייתה גבוהה, שבשום אופן הוא לא יפגע באף אחד. מקולת. היה סיפור, אני חושב שהוא חזק מאוד במסר שלו, שפעם בא אליו אדם ואמר לו, רבנו, יש לי רק חצי שעה ביום ללמוד. מה ללמוד? כמדומני ששאלו אותו. חצי שעה, הרב, אין לי זמן, אני איש עסקים, חובק עולם. יש לי רק חצי שעה ביום ללמוד. מה ללמוד? תנחה אותי, הרב. מוסר, הלכה, גמרא, מה ללמוד? תנ"ך. אמר לו כבוד הרב, תלמד מוסר. אחרי שתלמד מוסר, אתה תראה שיש לך הרבה יותר מחצי שעה. כמה זה חודר וכמה זה נכון. נתן לו ככה את הטיפ הזה, כשאתה תהיה מוסרי עם עצמך, איש אמת, אתה תראה שיש לך עוד הרבה הרבה זמן פנוי, אם באמת הלימוד תורה חשוב לך. הרב דניאל הזכיר את הנקודה הזאת, שהחיבורים שלו היו לצורך. מה שמאפיין אותו, שהחיבורים שלו היו לצורך. כלומר, היו הרבה גדולי ישראל בתקופתו, בכל התקופות, והרבה מהם כתבו חבורס ולמדנות ומהלכים ברמב״ם וכל מיני ספרים חשובים מאוד שבעולם הישיבות לומדים אותם עד היום. החפץ חיים לא הלך בדרך הזאת. אפילו את הכולל קודשים שהיה לו, היה לו כולל קודשים, שהוא פיתח ודאג שהוא יקום אצלו בישיבה, כי הוא טען שאדם צריך להכין את עצמו לגאולה, וההכנה צריכה להיות מעשית, הכל ברציונל מאוד פשוט. יבוא עכשיו משיח, הוא כהן היה, וצריך בית מקדש, צריך ללכת לעבודה, אתה יודע מה עושים, אתה יודע כולם לובשים את המכנסיים, את הכותונת, איך סוגרים את האבנס, מה מקריבים, מה זה פיגול, שום דבר, צריך ללמוד את הדבר הזה. אז הוא ייסד כולל קודשים, אחד מתלמידיו, נראה לי רבי נפתלי טרופ היה ראש הכולל שם, ולמדו קודשים שם בעיון, זבחים, מנחות, חולין וקריטות, בכורות, כדי שיבנה בית המקדש בעזרת השם מהר, מחר, היום, אז שיהיה מענה הלכתי לעניין הזה. אבל הוא עצמו דאג כל הזמן שהחיבורים שלו לא יהיה לומדס באוויר, אלא משהו לצורך. ראה באמת שאנשים לא בקיאים בהלכה יומיומית, כתב את המשנה ברורה. משנה ברורה, למי שלא יודע, זה על האור החיים. הוא רצה להמשיך הלאה, לא הסתייע בידו, אבל על האור החיים, שזה חלק מבין ארבעת התורים, הכי מעשי, היומיומי. אז הוא כתב עליו את הפירוש משנה ברורה, כנדמה לי אולי 20 ומשהו, 24, 28 שנה לקח לו לכתוב את החיבור הזה, לצורך. מאז זכה שהוא הפוסק האחרון של האשכנזים, ככה הוא נקרא. הפוסק האחרון, המילה האחרונה בפסיקה האשכנזית, זה החפץ חיים. כולם בכל הישיבות, בכל הזרמים, לומדים ספר הלכה, פירוש, על השולחן ערוך, זה המשנה ברורה.
גם אם יש פסיקה של החפץ של המשנה ברורה, גם מספרדים, אף אחד לא מתעלם.
מיד באתי להגיד את זה, שהוא השפיע גם על עדות המזרח. היום גם, וכך נכון לעשות, ולהורות שבאמת היום אתה לא יכול ללמוד נושא בהלכה בלי להסתכל במשנה ברורה. גם אם בסופו של דבר המסקנה הסופית שלך במנהג של העדה שלך הוא לא כזה, אבל אי אפשר להתעלם מזה, זה כבר הפך לקונצנזוס, לחלק מהסדר הלימוד הרגיל והטבעי והעיקרי שאי אפשר לדלג עליו. הוא פחות או יותר עשה מה שמרן עשה. הרי מרן היה מין צוואר בקבוק לראשונים. היה התורה שהסתעפה של הראשונים, שפרשו את הש"ס, לרמב"ם יש מילה בסוגיה הזאת, ולרשב"א ולראש, כל אחד מפרש את הש"ס. זה הראשונים, האחרונים כבר לא נותנים פירוש על הסוגיות. פתאום נוצר כל כך הרבה, 4-5 דעות, מה ההסבר הזה בלולב היבש? דובר על לולב היבש. כמה שיטות ראשונים, מה זה לולב היבש? נפרח כציפורן, כבכור, כאוזן, כל מיני שם שהגמרא אומרת. אבל עכשיו תכלס למעשה, בא מרן אמר, בוא נסגור את הכל ונעשה איזשהו צוואר בקבוק, זה ההלכה. אחרי כל הדיונים בראשונים זה ההלכה. אחרי שהשולחן ערוך כתב את ספרו לפני 500 שנה, התחילו להתרחב עוד פעם מהשולחן ערוך. כבר נכתבו מאות חיבורים על השולחן ערוך, הרבה נושאי כלים, שעכשיו גם זה נותן פרשנות, והמגן אברהם והתז והרושסרד והפרי מגדי, וזה מלא מלא מבולבל. הספר הכי מפחיד אותי בתור ילד זה השולחן ערוך. משהו כמעט בגובה שלי, אז היו עושים את זה ככה, ואותיות שבורות שכבר 100 שנה אף אחד לא טיפל עם הדפוס הישן. לא מבינים מה כתוב עם החיצים, עם היד הזאת, עם העיגול, ואיפה אתה לא אחד, ומלא, וכולה למעלה הלכה, ומלא מלא דיבורים מפחידים כאלה מלמטה, שאף אחד לא מבין מה הכוונה שלהם. היה צריך מישהו שייתן עוד פעם מענה, יישר קו, ייקח וילקט את כל האחרונים שדיברו על השולחן ערוך, הוא כבר עשה את העבודה, אני התכוונתי, אבל משמיים אמרו שכבר כבר מישהו עשה את זה. כן. בדיוק. בדיוק, עוד מעט. ייתכן מאוד. אם חלילה לא יבוא משיח במהרה בימינו, אז ייתכן שתוך 200 שנה. כבר היום, הרב מלכה בשקט מעגל גלות, הוא עובד על הנושא, כי היום עם ריבוי השוטים אתה חייב משהו, ויש שם כל מיני אינדקסים וכל מיני אוצרי מפרשים וכדומה, אוצרי שוט, הם מכריחים. אז הוא בליקד את האחרוני ונתן לאשכנזים תשובה סופית. המגן אברהם החמיר בשעת הזה, והוא הפרי מגדים ואתה זקל בשעת הדחק. תכלס, שורה האחרונה, הדין כך, ראוי כך, שעת הדחק כך. ליקד וסידר את הדברים שעכשיו לאדם פשוט שלא מבולבל, לא יודע את כל הראשונים והאחרונים, יש לו שורה סופית למעשה. אז באמת זה בא לידי ביטוי כמובן בספר שלו על שמירת הלשון וחפץ חיים, וכמו שהרב דניאל אמר, אהבת חסד על מצוות הלוואה, נדחי ישראל, גדר עולם, אני לא זוכר, הרבה, יש סט שלם של החפץ חיים שהוא כתב על כל מיני עניינים נצרכים.
מי שיש לתרום יכול להביא כסף אליי, נקנה את הסט שלם שכל ה... יש גם במהדורה זו מיוחדת שעשה לפני.
יש לי בבית באמת את כל ספרי החפץ חיים, כל כתבי החפץ חיים, ככה הספר הזה נקרא, ומה זה חבל על הזמן, זה מוסר קולח ומאוד מאוד 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 מחזק, כל הדברים שלו, בכל מה שהוא אומר, חומת הדת ונדחי ישראל ומחנה ישראל ואהבת חסד ומה לו, ונו על תורה, איך זה נקרא על תורה, הליכות עולם, חיי עולם, משהו כזה, לא זוכר, הרבה מוסר והרבה הלכה תכלס למעשה, לא דיבורים באוויר, לא למדנות, חיבורים לצורך. הרב היה מחבב מצוות גדול מאוד, ופעם תפסו אותו בזקנותו. בזקנותו הוא היה לוקח מונית למקווה ביום שישי, עגלה דאז. וחזר הביתה, התיישב בקורסה בזקנותו, ואז שמעו אותו ממלמל. אוי, ישראל מאיר, ברוך השם, זכית וקיימת מצווה להתכונן לשבת, ומצווה להתאהר לכבוד שבת, ומצווה של ביומות ייתן שכרו לנהג העגלה. הסתכלו, איזו הסתכלות פשוטה. אנחנו משלמים לנהג אוטובוס, למונית, לטכנאים מזגנים, שלום והולכים. כל דבר כזה, ביומו תיתן שכרו, מצוות עשה. וזה, אותי חיזק הסיפור הזה. היום אני בלי משתדל, שאני... כן, כן. לא, לא, אחרי. אחרי שהוא סיים, הוא כבר חזר מהמקווה, הלך והחזיר אותו, שילם כסף לנהג. דבר פשוט, שנראה בעינינו התנהגות פשוטה, אבל לא, מצוות עשה. אז אם אדם חושב על זה, כי יהיה מצוות עשה. כלומר, להכניס את ריבונו של עולם ואת ההסתכלות, עבודת השם, בכל שנייה ושנייה, בכל דבר. בכל דבר הוא היה חי את התורה מילה מילה. כמו שהרב דניאל אמר, אולי השתקן. יש כאלה שלקחו לעצמם כהנהגה בחיים את פלך השתיקה. הוא היה דברן גדול, ראש המדברים בכל מקום. היה דברן גדול. זה נכון שההוראה של רבן גמליאל במשנה, לא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה, זה בשבילנו. בשבילנו אם נפתח את הפה, נורא ביום, אז נשתוק. אז עדיף שנשתוק. אז ל-99% מהאוכלוסייה ההנהגה היא, שתקו יותר טוב. כמה שפחות לדבר, כי איך שהפה נפתח, מדברים את הכוח הזה מבזבזים לשטויות. אבל הוא ידע לנצל את כוח הדיבור ודיבר בלי סוף, אבל אף פעם לא תפסו אותו נופל בדיבורו. כשהוא בא לרב ישראל סלנטר, אז היה גדול הדור, מגיע אליו רב יחסית צעיר לימים, רב ישראל מאיר חפץ חיים, ואומר, כשהוא כתב ספר על לשון הרע, הרב התפעל מאוד, אבל אמר, רגע, אני רוצה לטעות על קנקנו. הרב סלנטר שהיה גדול הדור, לפני שאני נותן לו הסכמה, האם באמת האדם הזה תוכו כברו? יופי, עשה פה מהלך יפה, ליקט מהראשונים, רבי עניונה, רמבה, וכתב ספר ראוי לשמו, מי אמר שהוא כזה? אמר לתלמידים שלו, בואו תכנסו איתו לבית מדרש, ותכנסו איתו בדברים. אחד שהוא למחוץ לבית מדרש, דיבור יחוד. אז תכנסו איתו בדברים, תנסו למשוך אותו פוליטיקות, פה ושם, נראה. ונראה באמת לאן הפה שלו הולך. ואז תפסו אותו שעה ארוכה, וניסו למשוך אותו לכל מיני כיוונים, שיפתח את הפה, ילכלך על מישהו, ירחל על מישהו, שום דבר. אמרו לו כבוד הרב, חזרו לרב, אמרו לו הרב, ניסינו להפיל אותו בפח, שום דבר. כמו שהורדוס שהתחפש ובא לבבא בן בוטה, סיפור שניסה להפיל אותו, ושיקלל אותו, גם במדעך המלך אל תקלל, שום כעוף השמיים יוליך את הכל, שום דבר, לא פגע בכוח הדיבור, הלך נתנו להסכמה, האדם הזה תוכו כברו. כמה באמת נזהר, ולא רק לדבר, אלא לעשות את זה הלכה למעשה. היה סיפור ידוע, סיפרתי אותו אתמול, סיפור מפורסם שהוא נסע פעם ברכבת, וישב מולו זקן. נסעו בדברים, והזקן אומר לו, תשמע, אני הולך עכשיו, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אני הולך לחפץ חיים. זה חפץ חיים, זה לא כמו היום שאתה... בפלאפון שלך יש את התמונות של גדולי ישראל, אתה לא יודע מי זה הרב, אין תמונות, לא יודע, שמעת על הרב, לא, אם אתה לא גר בסביבתו, אתה לא יודע מי זה, לא ראית אותו. אז הוא לא יודע שעומד מולו חפץ חיים. אז החפץ חיים אומר לו, אני לא מדייק בדיוק בסיפור, אמר לו, לחפץ חיים אתה אומר, בסדר, לא מי יודע מה, הוא לא רב גדול. אם אני זוכר נכון או לא, הוא ממש קם הזקן וכעס עליו, אולי אפילו, או שסתר לו, או שכעס עליו, אבל איך אתה מעז לדבר על גדול ישראל וכדומה? טוב, סליחה וכדומה, המשיכו את הנסיעה, נגמר הנסיעה, יורדים מהרכבת, באו אנשים להקביל את בניו של החפץ חיים. פתאום הזקן מבין שזה אדם בכבודו ובעצמו, כמובן, השתתח, נפל על ברכיו, כבוד הרב, ימחל לי, ככה התנהג, אני אומר לו, הפוך, אני צריך לבקש ממך מחילה, כי אתה לימדת אותי יסוד גדול, שאסור לאדם לדבר לשון הרע על עצמו. אפילו על עצמו. אדם צריך להעריך את עצמו ולא חס שלום, לא לבזות את עצמו. אמרנו את זה המון פעמים. ואהבת לרעך כמוך. כלומר, התורה פה מצווה שאתה גם צריך לאהוב את עצמך. ומתוך האהבה שלך לעצמך אתה תצליח לאהוב אחרים. אבל מישהו חי בפיצול אישיות כזה, יש לו בעיות עם עצמו, הוא לא יצליח לאהוב את זולתו. מה נשאר לנו? יפה. כמעט סיימנו. סיימנו. קטע אחרון. לא, אני מסיים. שכשבאמת אימח שמו וזכרו עלה לשלטון, הוא היה זה בשנתו האחרונה. בשנת 33 הצורר הנאצי אימח שמו עלה לשלטון, וכבר דיבר בפה מלא על התוכניות שלו. כן? מכאן אנחנו באמת צריכים להתחזק ולא לזלזל בהצהרות של הפרסי עכשיו. באמת לא לזלזל, כי ראינו בעבר שאנשים דיברו ועשו. אז אם יש פה פימפום ככה שבן אדם קם משקים ומעריב ומחרף ומגדף מערכות אלוהים חיים ורוצה להשמיד אותנו, אז הדברים האלה הם לא סתם, לא דיבורים באוויר. והבן אדם הזה דיבר, וניהל כנה, איך סיפר את זה? סיפר, שמעתי זה שם הרב הנדלר, שהוא למד באישו. נראה לי סיפרתי את הסיפור הזה, בזה אני מסיים. הוא למד באישו ו... הוא אמר שהיינו מסתכלים על ראש הישיבה, אז רבי ידל קולדצקי בתל אביב, אם הוא אומר הלל ביום העצמאות. מסתכלים, כי הרב יושב עם הפנים להיכל, מסתכלנו אם הוא אומר הלל וזה. ואז הרב קלט את זה, ושאל, מה העניין? כבוד הרב, ניסינו ככה, כמו שרב היה מתחבא מתחת למיטה, רב קלט, מה רב עושה? אמר לו, אני אספר לכם סיפור. אני ניצול שואה, אני שמעתי את הצורר הנאצי אומר, שאני אשמיד את כל עם ישראל, ככה היה בחוצות, עירו היה אומר את זה. את כל העם היהודי, ואני אשאיר גבר ואישה יהודים מתים בפורמלין במוזיאון, כי כמו שאתה במוזיאון נכנס ורואה כל מיני עגל עם חמש רגליים, שידעו מי הזן הזה שהיה פעם, כמו הממוטות שנכחדו, ואני שמר אותם רק ככה כמוצג מוזיאוני. אז אני שמעתי את זה באוזניים שלי וגם ראיתי מה הוא עשה. אז אני לא אגיד הלל ביום העצמאות, שגענו לארץ ואנחנו חיים פה ברוך השם במדינה חופשית. אז הצהרות שלו היו השכם והערב של היטלר, הרי התעמולה שלו הייתה מתוחכמת וגאונית, היה לו שר מיוחד לתעמולה, ובכל בעיתונים ובתקשורת לאט לאט להכניס את השנאה לעם ישראל. אז שאלו אותו רבנו, זה היה בשנתו האחרונה, מה יעשה? אז רב דניאל אמר את ההיבט המוסרי, אבל כמה אדם צריך להתחזק, אבל הוא הביא את הפסוק בעובדיה. חפץ חיים אמר, ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. הרי הנביא עובדיה מדבר בדיוק על הגלות האיומה הזאת, סוף הגלות האיומה של אדום, גרמניה זו אדום, ומה יהיה? מה יהיה כשהאדומים האלה יעשו בנו מה שהם זוממים? אז הוא אמר, מי שיגיע לארץ ישראל, ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. וכך היה, וכך היה. כידוע ההיסטוריה, כולם מנסים לשכתב היום הכל, אבל שרומל הגיע פה לאזור אל-עלמיין במצרים, ומונטגומרי אז היה גנרל בריטי שנלחמו, ורומל התכוון להיכנס לארץ ישראל ולהשמיד. להשמיד הכל, את כל היהודים, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עצר אותו שלא יגיע לארץ הקודש. אז היה גם עם רוח הקודש. ידע בדיוק מה, איך הדבר הולך להיות, וריבונו של עולם לקח אותו מוקדם, כמו שאמרנו, בשנות ה-30, הלכו הרבה גדולי ישראל כדי שלא יראו מפני הרעה נאסף הצדיק, שלא יראו את הדברים הנוראים האלה. אז בעזרת השם, באמת, ממנו אפשר המון המון מוסר חי אפשר ללמוד כל הזמן, כי כל הנהגה שלו הייתה מוסרית. ובעיקר אני אוהב את הסיפורים הקטנים, לא הגדולים. לא שהוא היה נביא וידע מה יהיה בסוף השואה. איך בן אדם משלם למונית וחושב על מצווה? איך בן אדם, כמו שהרב דניאל אומר, בונה סוכה שלוש פעמים ולא כועס? כל הדברים האלה הם ההנהגות הקטנות האלה שאנחנו צריכים ללמוד. יעזר לנו השם ללמוד מה המידות שלו ולהתחזק ולהגיע מוכנים ליום הגדול. שבוע הבא.
הוא ניסה על המלכה יחתום את הנושא. דיברנו הרבה מסביר, אבל אולי כדאי לחזור על דברים שבטח כולכם יודעים, אבל דורשים תמיד חיזוק. מה עם שלושת היסודות שהרב פיתח בהלכות לשון הרע? יש לנו לשון הרע?